המון המון הסתכלות קדימה, איך מתכננים, איך מוציאים את הספינה הענקית הזאת מהמשבר כמה שיותר מהר. קוריאנים אלופי העולם בזה, במשבר של 2008-2009, קוריאה הייתה הראשונה שיצאה מהמשבר. היה, בדרך כלל כשמסתכלים על קוריאה, מסתכלים על מה קורה עם הייצוא. הייצוא הקוריאני ב-2008-2009 היה ממש ממש קיבל מכה חזקה מאוד, ואתה רואה בשנה אחרי זה פשוט קפיצה, הם מתגייסים עם תוכניות מאוד מסודרות ומכניסים את הכל, מכניסים את הכל לעבודה. הבעיה הגדולה שתהיה לקוריאה,
מדברים אסיה, שלום רב, אנחנו יוצאים בסדרה של פרקים ונכון לפרק של ההקלטה אנחנו נמצאים בעיצומו של נגיף הקורונה שמשפיע גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה דיפלומטית ואנחנו נצא בסדרה של פרקים של קורונה מכל מדינה, קורונה באסיה. היום הפרק הראשון שאנחנו נתחיל זה עם איציק יונה. עם איציק יונה עשינו שניים או שלושה פרקים כבר שנוגעים לחינוך, לתרבות ולעסקים בקוריאה. הזווית המעניינת שיש לאיציק להביא זה שממש לא מזמן, אם אני לא טועה, בסוף פברואר למתי שאנחנו מקליטים, הוא חזר מקוריאה. ומה שרצינו לעשות זה בעצם לדבר עם אנשים שהיו מהשטח, אנשים שבאמת מבינים במדינה ויכולים להראות לנו את ההשפעות, גם הקצרות טווח ואולי גם אפילו ארוכות טווח. אז איציק, שלום, ברוך הבא.
היי, מה העניינים יו?
איך זה לחזור לארץ? איך זה לצאת מבידוד?
לחזור לארץ, עכשיו זה כבר מתחיל להיות הפוך, עכשיו כבר אני מתחיל להתגעגע לקוריאה, כי המצב בקוריאה הרבה יותר טוב מאשר פה, אבל זה מאוד מאוד, ההבדלים וההשוואות הם מתבקשים, ויש פה מלא אנשים גם מהעיתונות שכל הזמן מתעניינים לשאול אותנו איך זה נראה משם, ובאמת יש פה המון דברים ללמוד, גם לראות את ההבדלים וגם להבין איך הגישה לעניינים האלה והקצוות השונות של העולם מתבצעת בצורה אחרת לגמרי. פשוט מעניין, מבחינתי זה שיעור נוסף בקוריאה, אז אני מסתכל על זה בעיון.
אז בואו ננסה להתחיל באמת מההתחלה, ולמי שמקשיב לזה, אולי מקשיב לזה בעוד חצי שנה ועוד שנה, אנחנו נמצאים בתקופה שמדינה, הרבה מדינות סופגות מאות ואלפי ועשרות אלפי נדבקים, מפעילים סגר, הנגיף, כל שידוע, התחיל במחוז ווהאן בסין, אבל מה שמעניין אותי איציק זה איך באמת ומאיפה התחיל המגפה וההתפשטות בקוריאה, מי היה חולה מספר אחד, אם זה הגיע ממזון, אם זה הגיע מהעברה האנושית, אתה יכול לספר לנו משהו על זה?
כן, צריך... אנחנו בעצם נמצאים היום בערך 60 יום אחרי שהמקרים הראשונים התגלו בקוריאה. וקוריאה, בניגוד לעולם, א', היא שכנה מאוד קרובה של סין, אבל מאוד חשוב להבין שסין היא שותפת הסחר הכי גדולה של קוריאה, כמעט 25% מהיבוא והייצוא של קוריאה מתבצע עם סין. פשוט לא הייתה שום אפשרות שהקוריאנים יגידו אנחנו סוגרים את הגבולות או דברים כאלה, כי זה כמו לא לבקש סוכר מהשכנה שלך, זה למרות שהיום כבר לא ככה עושים את זה, זה פשוט לא הגיוני מבחינה אסטרטגית. ובאמת ההחלטה הייתה שלא סוגרים את הגבולות. עד היום קוריאה לא סגרה את הגבולות לאף מדינה, אבל היה ברור שלאט לאט היבוא האישי של הנגיף יגיע לקוריאה, עם כל הרצון הטוב של לבדוק אנשים ולעשות שאלונים בשדה תעופה. ובסדרי גודל של תחילת פברואר ראינו את המקרה הראשון של מישהי שהגיעה מסין, אפילו סינית שהגיעה מהואן, והופכנה כחולת קורונה בסאול. אז אנחנו 60 יום אחרי זה סדר גודל. ומה שקרה זה תהליך מדהים, זה התחיל ממה שאני קורא בעיבוי אישי, זה כל הקוריאנים והסינים שבאו לבקר ובאו לחזרו מביזנס טריפס, התחילו לייבא, אבל הנדבקים היו מאוד מאוד בודדים, ברמה של בודדים, ועל כל אחד מהם עשו, כתבו ספר וידענו איפה הם ביקרו ואת מי הם ראו, עם כל הטכנולוגיה הקוריאנית שעוקבת אחרי כל אחד, ויש מפות, וכל אחד יכול להתחבר ולראות אם הוא התנגש באותו בן אדם ברכבת במקרה באיזשהו יום לפני 14 יום. ואז בערך בסביבות ה-21-22 בפברואר, שאנחנו עדיין בעשרות נדבקים, משהו כמו 30-40 נדבקים, בעצם כל התהליך התהפך, ועברנו משלב של מה שאני קורא יבוא אישי, לשלב ההדבקות בקהילה, והדבר הזה זה בעצם, שם התחיל המשחק האמיתי של הקוריאנים, כי מדובר, זה הגיע למצבים של 900 ו-1000 נדבקים ביום, היה איזושהי הרגשה שהם איבדו שליטה על המצב, למרות אני תמיד טענתי וכל מי שאל אותי שאין סיכוי שהם מאבדים שליטה, כי הם פשוט, חבר'ה האלה עובדים כמו מכונות בתעשייה, כאילו זה אין סיכוי שהם לא מגיעים למטרות שלהם, ובאמת היו 3 שבועות או 2.5 שבועות מאוד מאוד קשים, כשקוריאה הגיעה לסדר גודל של 8,000 נדבקים, שזה בעצם תמיד, זה תמיד היה מקום שני אחרי סין, תמיד סין, קוריאה עמדה מקום שני אחרי סין במספר ההדבקות, ואז בעצם הם הצליחו באמצעים מאוד מאוד, אפשר להגיד מתוחכמים, אבל מאוד, מאוד קוריאנים, להשתלט על העסק הזה, ואנחנו בשבועיים האחרונים, נמצאים בשבוע וחצי האחרונים, 10 ימים, אנחנו נמצאים ברמת הדבקה של פחות מ-100 נדבקים ליום, שזה בעצם איזשהו סמן שהמגפה נמצאת בשליטה, ומעבר להדבקות ההמוניות, אנחנו רואים מה שאנחנו קוראים small clusters, אשכולות קטנים של הדבקות, שנוכל להרחיב עליהם בעתיד, בהמשך, אבל חזרנו חזרה למצב שהבעיה העיקרית הנגיפים המיובאים, כמו שאמרתי מקודם, יבוא אישי, זו תופעה מאוד מדהימה, כלומר התחלנו משם וחזרנו אחרי סדר גודל של חודשיים לאותו מצב שבו הפחד הגדול הוא מהאנשים שמגיעים נגועים מחול, מכיוון שהגבולות לא סגורים, אז בעצם אם אני מזהה את התופעה, המון המון קוריאנים מארצות הברית ומאירופה פשוט חוזרים הביתה, וחלק גדול מהם נגועים. למשל, היום יום רביעי, 25 במרץ, מתוך 100 מקרים חדשים שאובחנו כנגועים, 51 מקרים זה אנשים שהגיעו לקוריאה בימים האחרונים. חלק מהם אובחנו בשדה התעופה עצמו, חלק מהם אנשים שנכנסו אוטומטית לבידוד ואותרו כנגועים, ובעצם עכשיו המלחמה היא מול היבוא האישי של נגיפים מהאנשים שמגיעים מחול, ובעצם התהליך הזה כולו, התהליך של בערך 50-60 יום, התחיל מיבוא אישי ונגמר עכשיו במלחמה, איך אני משאיר את הגבולות שלי פתוחים, ועדיין מונע את ההתפרצות השנייה, כי כרגע המצב נמצא יחסית בשליטה, איך אנחנו מונעים מצב של חזרה להידבקויות של 500 ו-1,000 אנשים ביום. בסך הכל תהליך די מדהים, עוד הכתיבו על זה ספרים. כיום, לדעתי, שאלו אותי, קוריאה היום יותר בטוחה מאשר בישראל, הדברים מנוהלים באמת ברמה להתפעל. תמיד עושים את ההשוואות מול ישראל, אבל כל הזמן צועקים פה בתקשורת, עשו בדיקות כמו בקוריאה, ואצלנו בממשלה הכריזו שכבר אנחנו עושים בדיקות ברמה הקוריאנית. דבר אחד הם לא שמו לב, שהיום, היום יום רביעי, מספר הנדבקים לנפש למיליון, אם אנחנו עושים תקנון לפי הגודל של האוכלוסייה, בישראל יש יותר נדבקים מאשר בקוריאה. היום בארץ 220 איש לכל מיליון נדבקו, בקוריאה אנחנו ב-170 או 180 איש למיליון, שהם נמצאים עמוק עמוק בתוך המגפה, צברו ביחד המון המון נדבקים.
אז איזה צעדים הממשלה הקוריאנית עושה בשביל למצוא את המבודדים, להשאיר את זה ברמת יבוא אישי, ומה הם עושים שמאפשר להם באמת להשאיר את התעשייה הפתוחה?
בגדול, הם באו עם איזושהי פילוסופיה מאוד מאוד סדורה, מה הם רוצים לעשות. הם קודם כל אמרו, א', אנחנו לא סוגרים גבולות, כי אנחנו לא חושבים שזה מתאים לשנת 2020. ותשימו לב, אצלנו מה שעשו, דבר ראשון זה סגרו את הגבולות. דרך אגב, גם קשור לקוריאה, כי הם סגרו את הגבולות, הם מנעו ממטוס קוריאני לנחות, מנעו ממטוס קוריאני שנחת בארץ להוריד את הנושאים שלו, והחזירו את כולם חזרה לקוריאה. אז הם מבחינתם לא, אמרו שהם לא מוכנים לסגור את הגבולות, הם חושבים שזה ממש לא מתאים למאה ה-21. ודבר שני, הם אמרו, אנחנו דמוקרטיה ואנחנו לא סין, ואנחנו לא נעשה שום סגר שהוא סגר בתקנון. כלומר, נוציא תקנות שאף אחד אסור לו לצאת מהבית. גם המקומות הכי קשים, יש מקומות בקוריאה ששם יש הידבקות המונים, מה שהם קוראים cluster infection. יש עיר בקוריאה שכמעט 60% מהנדבקים, סליחה, 80% מהנדבקים בכל קוריאה נמצאים בעיר הזאת ובסביבתה, ועדיין בעיר הזאת עצמה לא הוטל אף פעם סגר. הכל היה באמצעות המלצות של הממשלה, איך להתנהג לגבי כל אחד שיקח אחריות על עצמו, אל תצאו, תשמרו על ריחוק חברתי, ממש בצורה מסודרת. אז אלה עקרונות העל. מעבר לזה, הממשל פועל בשקיפות ממש להעריך. יש אנשים יושבים פעמיים ביום, מקבלים עדכון מפרופסור שאחראי על התחום של, יש בקוריאה ארגון שהתפקיד שלו זה טיפול במחלות, במגפות, KCDC זה נקרא, ועומדים שם אנשים ונותנים לאומה כולה הסבר פעמיים ביום, מה מספר הנדבקים, מה הפעולות שנעשו, מה הממשלה מתכננת לעשות, המלצות, מתי לצאת, מתי לא לצאת, המלצות למקומות עבודה, ואנשים פשוט, זה דבר אחד שהוא כן נבדל בין קוריאנים לבינינו, קוריאנים הם הרבה יותר ממושמעים מאיתנו, ואת התוצאות של כל המגוון הזה רואים באמת בשטח, אז גם הצייתנות שלהם, גם האמון שיש בשלטון, שרואים שיש מישהו שהוא יודע מה שהוא עושה, עומד ובעצם מעביר את המסרים שלו בצורה מסודרת, פעמיים ביום, יש שקיפות מלאה, אנשים יודעים בדיוק מה קורה, ביחד עם הצייתנות הזאת המובנית של המובנית של הקוריאנים, בסוף זה הביא את התוצאה, והביא את התוצאה בסדר גודל של שבועיים, מהדבקות של 1,000 איש ביום, אנחנו נמצאים היום בהדבקות של 60, 70, 80, היום זה היה 100, אבל בשבועיים האחרונים זה באמת פחות מ-100 כל יום, ונראה שהם החזירו שליטה ראוי להערכה.
מה ההשפעה שבאמת הייתה עד עכשיו על הכלכלה הקוריאנית? איך עסקים מתאימים את עצמם? אצלנו בארץ בזמן שאנחנו אומרים את זה, הממשלה מדברת על 50 מיליארד שקל סיוע לעסקים, ועסקים החל מ... מלכרים ועד למקומות של אוכל, מסגרות, צריכים לסגור ולשבת בבית. מה ההנחיות או לפחות מה ההמלצות לעסקים, איך עסקים מתאימים את עצמם ומה עושים משרדים ממשלתיים? מה גודל ההשפעה שהייתה על הכלכלה, מבחינת יבוא, יצוא, עסקים שעובדים?
אז קודם ברמה הכללית, כל משרדי הממשלה עובדים. אנחנו מתנהלים היום בכמה תהליכים מול משרדי ממשלה, על רישוי עסקים וכל מיני דברים כאלה, ויש, אנחנו מקבלים שירות מלא, כלומר, משרדי הממשלה עובדים בצורה מלאה. כל העסקים, זה בעצם מתחלק לתאמה. כל העסקים שנפגעו מיידית, כמו תעופה, תיירות, בתי קפה ומסעדות שהם עדיין פועלים אבל כמובן בהילוך נמוך, נפגעו מאוד מאוד, זה אפשר לדעת, אין עדיין סטטיסטיקות כי אנחנו מדברים בטווחי זמן שעדיין אין מספרים, איך ההשפעה של זה על התוצר ועל הצמיחה ועל יבוא יצוא. כל המפעלים בקוריאה עובדים בצורה מלאה, היו השבתות של יום יומיים ביונדאי, איזה יום יומיים בגומי במפעל של סמסונג, אבל כל המפעל הקוריאני ממשיך לעבוד. יש הנחיות מסודרות לגבי החברות מה צריך לעשות, א', להימנע מלעשות כינוסים גדולים, להימנע מלעשות, אם אפשר שאנשים יעבדו מהבית, אז יש רוטציה, הממשלה המליצה שחלק מהחברות יעבדו ברוטציה, שחלק מהעובדים יגיעו לעבודה, חלק ישראל ימשיכו לעבוד מהבית, יש חברות גדולות שלא מקבלות אורחים מבחוץ. דרך אגב, בין השאר, ביטלו לנו, למשל, אירועים שאנחנו, שהגיעו, היו צריכים להגיע אורחים מישראל, אז פשוט הודיעו לנו, אנחנו לא מקבלים יותר, יש הנחיה, לא מקבלים אורחים מבחוץ, אז בעצם מונעים פגישות עם אנשים נוספים. אז כך שהמערכות עובדות, החברות עובדות, אני מניח שיש פגיעה בכלכלה חד משמעית, בעיקר בעסקים קטנים ובינוניים, בתעשיית התעופה והתיירות, אנחנו לא רואים פיטורים המוניים, שזה מאוד מאוד בשונה מהארץ, כי גם הממשלה לא נדרשה לתת, הממשל הקוריאני לא נדרש לתת פתרונות לאבטלה המונית, יש חברות ממש בודדות שהודיעו על פיטורי עובדים, בעיקר הכי בולט זה באסיאנה, זה חברת התעופה השנייה בגודלה בקוריאה, שפיטרה עובדים, אבל אין, זה לא מגפה של פיטורים כמו שאצלנו. צריך במאמר מוסגר, כל הנושא של תעסוקה ופיטורים בקוריאה זה מאוד מאוד רגיש. וזה צעד שעושים ממש, יש ממש, אין, שממש אין ברירה. יש יותר, יש הנחיות איך להתנהג במקומות העבודה, יש חברות שהגדירו לא לעבור, למשל ב-LG, אמרו, אל תיפגשו עם עובדים מקומה אחרת. כלומר, אם אתה עובד בקומה 11, אל תיפגש עם עובדים מקומה 8, 9, 10. כל מיני כאלה מנגנונים פנימיים. בדרך כלל אנשים אחרי העבודה, גם הממשלה ממליצה, עוד פעם, שום דבר זה לא בהנחיה, הממשלה ממליצה, תשתדלו ללכת הביתה, אל תעשו את הפגישות הקוריאניות המסורתיות עם כל העולם, אחרי שעות העבודה, ואנחנו רואים שזה באמת קורה. יש, אנחנו כשהייתי בקוריאה לפני 3 שבועות, עדיין עשינו פגישות, וגם היו מספיק אנשים במסעדות, היום זה קצת פחות, אני התחילה, מה שקראתי מקודם, ההדבקה בקהילה, שזה ממש הפך להיות עסק המוני, אבל עדיין אנשים משתדלים ללכת הביתה, הרבה אנשים מגיעים לעבודה ברכב, כך שהפקקים על המפורסמים של סאול עדיין קיימים, כי אנשים נמנעים מתחבורה ציבורית, בדרך כלל נוסעים בסאבווי, אבל אנשים משתדלים להגיע ברכב, אז הפקקים של סאול, מי שחיכה שזה ייעלם, כנראה צריך משהו הרבה יותר מסיבי מזה, בשביל שהפקקים בסאול ייעלמו. זהו, החלוקה היא די מעניינת, יש הרבה, כמובן שמכיוון שהילדים לא יוצאים לבתי ספר, בתי הספר בקוריאה סגורים עד השישי באפריל, כרגע, אז האימהות הקוריאניות נשארות בבית עם הילדים, גם תעסוקה בתוך הבית, גם יוצאים לפארקים, כשלהעסיק את הילדים, ובדרך כלל האבות שהם המפרנסים העיקריים, יוצאים לעבודה, חוזרים בערב. סך הכל יש אווירה של האטה, של מה שנקרא, זה לא אותו דבר, זה בווליומים הרבה יותר נמוכים, שקוריאנים לא רגילים אליהם, אבל עדיין הנחישות לעשות עבודה ולהוציא תפוקה קיימת, את ההשפעות של זה על הכלכלה, אנחנו בטח נראה במספרים שהתחילו לפרסם עכשיו, מספרי פברואר, שעדיין לא ראינו, כמעט בטוח שיהיה לזה השפעה, עד כמה זה יהיה חזק, אנחנו לא יודעים, אבל זה, אני מניח שגם הממשלה וגם החברות יודעות שזה חלק מהמחיר, ואני מניח שמה שאפשר לראות היום, שכרגע הממשלה נותנת לאנשים שהם מומחים בזה להתעסק במגפה, וכולם היום עסוקים באיך יוצאים מזה מבחינה כלכלית. אז פעם אחת רואים המון כסף שנשפך למשק, הפעם האחרונה שהם התקינו את המספרים האלה לפני יומיים, רק הקצאה ממשלתית לתמיכה בעסקים הייתה בסדר גודל של 80 טריליון וון, שזה בסדר גודל של 80 פלוס מיליארד דולר, זה מספרים מטורפים, כאילו זה בערך כמו הסדר גודל של הייצוא השנתי של ישראל, שהולך לתמיכה בעסקים, בעיקר עסקים קטנים, יש הנחיה של הנשיא לא לתת לאף עסק לפשוט רגל, אז בתי קפה, מסעדות, עסקי תיירות קטנים, מקבלים הלוואות בערבות מדינה, עד 50 אלף דולר, 40 פלוס אלף דולר, שישאיר אותם מעל המים. יש שלטון מקומי שמכניס את היד לכיס במספרים עצומים. גם עיריית סאול הוציאה 400 מיליון דולר בערך בשביל לתת למשפחות קטנה, למשפחות במצוקה, לעסקים קטנים שנמצאים מתחת לרמת הכנסה מסוימת. הפרובינציה הכי גדולה בקוריאה, הפרובינציה שבעצם עוטפת את העיר סאול, משהו כמו 13 או 14 מיליון תושבים. אתמול המושל הודיע שכל נפש אצלו בפרובינציה מקבלת מענק של 100 אלף וון, זה בערך 80 ומשהו דולר, 82 דולר, אז זה משפחות של ארבעה, נניח אבא ואמא ושני ילדים, מקבלים סדר גודל של 300-320 יוכלו להתקיים, ומה שיפה שהם חושבים קצת יותר לעומק, הם הכתיבו שכל הכסף הזה יוציא אותו, ינפיקו להם כסף, והכסף הזה יוצא רק בתחומי הפרובינציה, זה אומר שזה יאפשר לעסקים הקטנים בפרובינציה עצמה לשרוד, וזה לא יצא החוצה על קניות באמזון או בכל מיני דברים כאלה, שזה באמת מהלך יהיה. אז רואים הרבה התגייסות לעניין הזה, והמון המון הסתכלות קדימה, איך מתכננים, איך מוציאים את הספינה הענקית הזאת מהמשבר כמה שיותר מהר. קוריאנים אלופי העולם בזה, במשבר של 2008-2009, קוריאה הייתה הראשונה שיצאה מהמשבר. היה, בדרך כלל שמסתכלים על קוריאה, מסתכלים על מה קורה עם הייצוא. הייצוא הקוריאני ב-2008-2009 היה ממש קיבל מכה חזקה מאוד, ואתה רואה בשנה אחרי זה פשוט קפיצה, הם מתגייסים עם תוכניות מאוד מסודרות ומכניסים את הכל, מכניסים את הכל לעבודה. הבעיה הגדולה שתהיה לקוריאה, מכיוון שקוריאה כנראה תהיה המדינה הראשונה או השנייה שתצא מהמשבר, שהביקושים לתוצרת הקוריאנית הם בעיקר ממדינות העולם. בסופו של דבר, גם כשהקוריאנים מוכרים לסין, הם מוכרים רכיבים על מנת שימכרו אותם בארצות הברית. ואם ארצות הברית עדיין תהיה במשבר, ואירופה תהיה עדיין במשבר, כנראה שלא יהיה הרבה למי למכור, והבעיות יהיו בצד הביקוש. זה אני מניח שיהיה מאוד מאוד קשה גם לממשלה בקוריאה לפתור, עם כל סכומי העתק שהם ילכו להשקיף פה, והם יודעים לפעול בכוח בקטע הזה מבחינת סכומים. הם מבינים את המשמעות של להגיב מהר ולהגיב בעוצמה, כמו שהם עשו עם הנגיף. הם עלו להתקפה ממש מיד, אנחנו רואים שאנחנו, אפילו אנחנו פה בסוג של מגננה בעניין הזה. אז זה תרבות אחרת, זה גישה אחרת לזמן ולחיים וכו' וכו'. יש פה המון המון מה ללמוד על מי שמתעניין, איך קוריאנים חושבים ואיך הם עובדים. יש פה המון המון לקח.
מעניין אותי, תכף נדבר, אני יודע שכתבתם על איזשהו מנהיג קאט שהוביל להדבקה גדולה, אבל מעניין אותי איך הושפעה עד עכשיו היחסי מסחר בין ישראל לקוריאה, איך אתם מרגישים את זה, ובתור עסק שהוא ישראלי-קוריאני, איך אתם מגיבים, איזה צעדים פרואקטיביים אתם עושים כדי לשמור על פעילות, איך באמת הלקוחות שלכם מגיבים, איך נראית הפעילות שלכם עכשיו?
קודם כל יש, אני מניח, קווי הספנות עדיין עובדים, ויש עדיין, יש עדיין יבוא מקוריאה, בהנחה שהתעשייה הקוריאנית עדיין עדיין מייצרת, יש המון דברים שאי אפשר להוציא מקוריאה. הביקושים היום, אני מניח שהביקושים מישראל הם לא הביקושים שהיו פעם, כלומר, תחשוב מה רמת הביקושים, בואו ננסה רגע סימולציה, מה רמת הביקושים למכוניות של יונדאי ולטלפונים של סמסונג היום, זה, אני מניח שיש פה ירידה של עשרות אחוזים ממה שהיה לפני חודש, ולכן חד משמעית אנחנו רואים, אנחנו נראה ירידה ביבוא הישראלי מקוריאה. מצד שני, אנחנו רואים כמה מגמות. דבר ראשון, יש את כל מה שקשור במשבר עצמו. קוריאה מדינה א', היא מדינה מובילה בכל הפתרונות, בכל הפתרונות הטכנולוגיים שקשורים במשבר, החל מערכות בדיקה מהירות שקוריאה היא יצרנית מובילה. קוריאנים הצליחו תוך בסוף פברואר, כבר היו לקוריאה ארבע חברות שמייצרות ערכות בדיקה מהירות לקורונה, ואלה הבדיקות ששימשו, שמשמשים עד היום, סליחה, משמשות עד היום את קוריאה בבדיקות שהם עושים, עושים סדר גודל של 15,000 בדיקות ביום. כל העולם, בהתחלה הקוריאנים ביקשו מאיתנו לראות אם יש ביקוש בארץ, אבל מהר מאוד הבנו שעד שהביקוש הזה יתממש, הקורונה כבר לא תהיה איתנו. ועד שפה בארץ התחילו להגיב, אז ראינו כבר את גרמניה שמושכת סדר גודל של 300,000 בדיקות, ארצות הברית כבר משכה מעל 500,000 בדיקות מארצות הברית, ואני חושב שהנושא הזה תמיד, כל עוד הווירוס איתנו, אז קוריאה תהיה מקור להספקה של ערכות בדיקה, וכל הציוד האחר, כלומר קוריאה היא יצרנית גדולה של ציוד רפואי אחר, כמו מיטות, אלונקות עם בידוד מיוחד, גם למשל חומרים בביקוש כמו אלכוהול ואתנול, שקוריאה היא יצרנית מאוד מאוד גדולה. חלק גדול מהדברים האלה, כמובן שגם מסכות, חלק גדול מהדברים, כמו מסכות, אתנול, זה דברים שנמצאים, הממשלה מהיום הראשון שמה על זה את היד, הוציאה הנחיה שאין יותר, לא עושים ייצוא של הדברים האלה, מסכות חד משמעית לא יוצאות מקוריאה, יש היום חוסר במסכות, אתנול שמשמש היום לאלכוג'ל, משמש היום לציוד חיטוי בבתי חולים, לרופאים וכו' וכו', לנו יש קו שאנחנו יודעים לנצל, אבל רוב הדברים האלה במפעל עצמו יושב נציג של הממשלה ומוודא שכל העסק נכנס לתוך הסיסטם הקוריאני ולא יוצא החוצה בלי בקרה ובלי שליטה. אבל דברים אחרים שקשורים בזה, בהחלט יש המון דברים שאפשר להיעזר בקוריאנים. היום הנשיא טראמפ התקשר לנשיא קוריאה מון ג'אין וביקש ממנו עזרה בהספקה של ציוד רפואי, אז תבינו על מה אנחנו מדברים. מעבר לזה, בתחום העסקי יש המון חברות שבוחנות היום איך הן מחליפות את התלות שלהן ביצור הסיני ביצור בהספקה ממקומות אחרים, כי מה שקרה שמכיוון שסין מייצרת מחוט ועד שרוך נעל, יש תלות היום מאוד מאוד גדולה של חלק גדול מהתעשיות בארץ והספקה מסין, וחלק גדול מהאנשים מחפשים היום פתרונות בקוריאה, כמובן שהם פונים אלינו ואנחנו מנסים לראות כמה מהדברים האלה יכולים להתממש. יש חלק גדול מהדברים שלדעתנו לא יכולים להתממש, גם מכיוון שאנחנו מכירים גם את אחינו בני ישראל, ברגע שסין תחזור לעבודה, כל השאיפות האלה, או חלק גדול מהשאיפות האלה יתממשו. ההערכה שלנו שבתעשיות אסטרטגיות מסוימות שחייבות לעשות ביזור של המקורות, אז בהחלט אפשר יהיה לפתח קווי הספקה משניים לקווים הסינים. היתרון של הקוריאנים כמובן באיכות שהיא מאוד מאוד גדולה, אז במקומות שהאיכות היא חשובה, אז אין ספק שהקוריאנים יכולים לתת פה פייט. מצד שני, הקוריאנים הם יותר יקרים מאשר בסין. זה חד משמעית. ככל שהדברים יותר מתוחכמים, גם בכימיקלים מתוחכמים, גם בציוד רפואי מתוחכם וכולי, אנחנו נראה יותר ויותר אנשים שמבזרים את קווי ההספקה שלהם, את הספקים שלהם, ולוקחים ספקים שהם מחוץ לסין. ההערכה שלנו שזה יהיה בעיקר בחברות הגדולות. כלומר, אם נסתכל ברמה הגלובלית, יש חברות כמו אפל שמייצרות בעיקר בסין, ואני חושב שהם חטפו זפטה רצינית בעניין הזה, ומה שקוריאנים הבינו לפני 4-5 שנים והעבירו חלק גדול מקווי הייצור שלהם לווייטנאם למשל, גם LG וגם סמסונג וגם יצרנים אחרים, כדי להפחית את התלות בסין. היום אנחנו נראה שגם יצרנים אחרים מאירופה ומארצות הברית יעשו את אותו תהליך וירסו לראות איך הם עושים יותר בלנס בקווי האספקה, במקורות האספקה שלהם, כי זה ברגע שקורה משבר כזה, אתה מבין זה שבעצם אתה צריך איזה סוג של ביטוח, וזה בעצם הביטוח שאתה צריך. מלמדים את זה בכל בית ספר למנהל עסקים, שתלות בספק יחיד זה צרה צרורה, ואפילו צריך לרשום את זה בדוחות כספיים, לציין את זה בדוחות הכספיים. היום גם הם מבינים למה.
ביחסי קוריאה וישראל, יש איזושהי השפעה על העובדה שחסמנו כניסה, יש איזשהם הנחיות של סחורה שנכנסת מקוריאה בצורה אחרת, איך אתה חושב שזה ישפיע על יחסי מסחר ודיפלומטיה ישראל-קוריאה בטווח של חצי שנה, שנה ויותר?
אני חושב שההשפעות הן יותר לטווח הארוך. הקוריאנים, יש, מה שקרה פה שישראל עשתה משהו שקוריאנים לא אוהבים שעושים להם. אנחנו הוצאנו את הצו איסור כניסה הזה מהיום להיום, כשהמטוס שלהם נמצא באוויר. ויומיים אחרי זה, אנחנו גם אספנו את כל האלף קוריאנים שהיו פה בארץ, והעלינו אותם על מטוסים, ושלחנו אותם חזרה הביתה, בלי להתייעץ, בלי לדבר עם מישהו מראש, לדבר עם הקוריאנים ולהגיד, תקשיבו, המצב לא טוב, אנחנו צריכים לשמור על האנשים שלנו וכו' וכו'. אז קוריאנים לא, זה נחשב, בהסתכלות הקוריאנית זה לא חברי. זה לא דבר שעושים, בוא נגיד ככה. זה באמת לא דבר שעושים. אני מבין מה הקוריאנים אומרים. זה לא דבר שעושים. הם גם אומרים, זה גם לא הגיוני, כי אתה תשמע את סגן שר החוץ הקוריאני שאומר, אם אתם פועלים, הוא מדבר אלינו ולעוד כמה מדינות. היום, דרך אגב, מעל 100 מדינות אוסרות כניסה של קוריאנים, אבל אנחנו היינו הראשונים. ומה שאומר סגן שר החוץ, הוא אומר, במקום לעבוד לפי פחדים, תעבדו לפי נתונים. שזה דרך אגב, משקף גם מה שהקוריאנים עשו בהתמודדות עם המשבר. ואנחנו פשוט עבדנו, ישר חסמנו ובלמנו ולא שיתפנו אותם. אני טוען, ואתה יכול לצטט אותי, שאנחנו עוד נשלם על זה. ברמה הדיפלומטית, חד משמעית, האימור שלי, שזה יפגע בחתימה על הסכם הסחר בין ישראל לקוריאה, כרגע הוא סוכם, אבל הוא טרם נחתם, מכיוון שאין פה ממשלה. אבל אם אני חושב שאנחנו על הבלקליסט של הקוריאנים, וביום פקודה זה, היום פקודה הראשון שהם יוכלו להראות לנו שהם לא מצא חן בעיניהם מה שאנחנו עשינו, הם לא יודיעו לנו, הם פשוט, אנחנו נצטרך להבין לבד, אצלנו אף אחד לא יבין את זה, אנחנו נזכיר להם, וזה, הם פשוט יעקבו, למשל, אם אני הייתי קוריאני, זה הדבר הראשון שהייתי עושה, הייתי פשוט מעכב את החתימה על הסכם הסחר. זה פגיעה בסחר, בפגיעה במדינת ישראל, של סדר גודל של 100 מיליון דולר בשנה, וזה נקמה יפה, זה גם בשביל להראות שלא עושים כאלה דברים, וזה מה שהם יעשו, אני מניח, אבל אני מאמר, אני לא מניח, אבל איך תדע, עם קוריאנים תמיד הם יכולים להפתיע. אני מזכיר רק שכל הבעלה התחילה מזה שטענו שיש קבוצת קוריאנים נגועים בקורונה, שמסתובבים בארץ, במערת המכפלה ובכל מיני מקומות, ומדביקים אנשים. אני שולח את כל מי שרוצה לבדוק האם במסגרת כל הנדבקים, מספר 1, מספר 2, מספר 3, מספר 5, הפירט האדום, הפירט הצהוב, אם אי אחד מהם, ויש מפה של כולם, אם מישהו מהם נדבק מקוריאנים. אנחנו בדקנו, אף אחד מהם לא נדבק מקוריאנים, זה לדעתי עוד יותר מרגיז את הקוריאנים ממה שזה ירגיז אותם בהתחלה, אבל עדיין הם לא יגידו כלום, הם אף פעם לא יגידו לנו כלום בפנים, כלומר אף פעם לא יגידו לנו, מעבר לקרוא לסגנית השגריר במשרד החוץ הקוריאני ולנזוף בפעמיים על ההתנהגות הזאת, הם לא יגידו שום דבר חוצפני. יש, אני חושב שזה היה לא נעים, כלומר אם תסתכל, אם היית שומע על קבוצת תיירים ישראלית, שנוסעת עכשיו באיזושהי מדינה בעולם, והיא מסתובבת עם מיניבוס, ואף אחד מהאכסניות שהיא מנסה להירשם אליהם, אחרי שהם כבר עשו בוקינג, לא נותנת להם להיכנס ולהירשם לישון בלילה. זה, מה היינו אומרים על זה? היינו מאשימים חצי עולם באנטישמיות. אנחנו עשינו את זה בלי נני דפף. אז יש לזה, יש לזה, יש, יהיו לזה, והדברים האלה היו בכל הרשתות הקוראניות וביוטיוב, וכל אחד שלח לכל החברים שלו, לא בוואטסאפ, כי קוראנים משתמשים בקקאו טוק, אבל הרבה ציונות לא קידמנו בקוריאה. אנחנו בכוחנו הדל עשינו איזשהו קמפיין של תמיכה בקוריאה, קמפיין רשת, סטנד ביי קוריאה, כדי להראות לקוריאנים שעדיין אכפת לנו מהם. קיבלנו תגובות מאוד מאוד, מאוד חמות לב, זה היה שבוע מיד אחרי האירוע הזה. יש לנו, קיבלנו מיילים ממנהלים קוריאנים שכתבו, "We will never forget what you did for us." כלומר, לעולם לא נשכח מה שעשיתם בשבילנו. שזה רק מראה כמה כל העסק הזה הוא אמוציונלי לחלוטין, וצריך לנהל אותו גם ברמה האמוציונלית. מי שראה, שמע פעם אותי מרצה, הקטע בקוריאה, הדבר הכי חשוב בקוריאה זה יחסים, יחסים אישיים, relationship. ובקטע הזה, באיזשהו מקום פספסנו. אבל, having said that, אני עדיין חוזר ואומר, קוריאנים, אם הם היו במקומנו, הם היו עושים את אותו דבר. וזה לא נותן לנו שום לגיטימציה לעשות, כי התגובות שלהם והתגובות שלנו הן אחרות. אנחנו טיפה יותר, אנחנו צריכים לקחת פה עמדה קצת יותר מתחשבת. אני רק אתן דוגמה, בצוק איתן, ברגע שנורה הטיל הראשון לכיוון כללי של שדה התעופה בן גוריון, הקוריאנים היו חברת התעופה הראשונה שהפסיקה את הטיסות לישראל. אמנם זו חברת תעופה פרטית, אבל כשאני הייתי מזכיר לקוריאני משהו, הייתי מזכיר להם בין השאר גם את זה, אבל זה לא, עוד פעם, זה הדיון הוא לא באותו לבל, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לעשות משהו שהם היו עושים לנו. וזו דעתי, קצת צריך פה קצת הסברים לעומק, אבל אני נותן את השורה התחתונה.
יש מנהיג של הקאט, של הדת של ה-SCJ, שהוא בהתחלה הסתיר את כמות הנדבקים, כתבתם ודיברתם על זה שיש גם שיקולים להעמדה לדם פלימי, העמדה, האשמות פליליות. מה קרה שם, אם אתה חושב שזה לגיטימי? למה בהתחלה הם היו צריכים להסתיר, ומה המצב שם עכשיו?
כן, צריך להסביר את הרקע. מי שרוצה לקרוא את כל הסיפור מופיע אצלי בבלוג, כל ההשתלשלות, אבל זה מדובר בסוג של קאט שנקראת נקראת בקוריאנית שין ג'ון ג'י, שזה בעצם שמיים חדשים וארץ חדשה. זה קאט שהיא הוקמה ב-1984 על ידי מיסטר לי אחד, שהיום הוא בן 80 פלוס. הוא עזב קאט אחרת ופתח את הקאט הזאת. יש בקוריאה וקום עצום בנושאים הרוחניים. תזכרו, רק ניתן לכם קצת המחשה, 50% מהקוראנים אין להם בכלל דת. ועוד 15% יש להם, הם בודהיסטים, שבודהיזם זה לא בדיוק דת, כי אין אל בבודהיזם. זה אין אל, וגם בודה הוא לא אל, הוא איזשהו דמות לחיקוי. עכשיו, מכיוון שאין אל בזה, ויש, זה וקום, לדעתי, זה וקום רוחני, וקום נפשי. יש משיכה קוריאנית מאוד מאוד גדולה על הדוגמה הכי טובה. בקוריאה יש היום כמעט 35% מהקוריאנים הם נוצרים, וזה נוצרים חדשים, זה נוצרים שלפני 100 שנה לא היו נוצרים בקוריאה, 120 שנה לא היו נוצרים בקוריאה. לפני 120 שנה הוציאו לאנשים להורג על היותם נוצרים, או על היותם, על זה שהם הפכו להיות נוצרים. ואנחנו רואים את זה, תנועה אדירה. הבחור הזה פשוט לקח את הדבר הזה לקיצוניות, הוא הכריז על עצמו כאיזשהו, בוא נגיד, ישו המודרני, אותו, זה בעצם, תיאורטית הוא אומר שהוא בעצם ההתגלות של ישו מחדש, והוא היחיד שיודע לפרש את התורה, את התנ"ך, ורק הוא, רק אצלו יש את המפתחות לפרש את מה שכתוב בתנ"ך. והעסק הזה תפס לא מעט אנשים, קוראנים מאוד מאוד לא אוהבים את זה. בין השאר בגלל שהאנשים שחברים בקאט צריכים באיזשהו שלב להעביר חלק גדול מההכנסות שלהם כמובן לקאט, וצריכים, אסור להם להגיד לאף אחד שהם חברים בקאט, וזה, ומאז ומעולם, גם נוצרים קוריאנים תמיד הסתכלו על האנשים האלה כמאוד מאוד מוזרים וקצת לא נורמליים. ומה שקרה, איזה בחורה בת 61, 62, נקרא לה חולה, היא בעצם החולה מספר 31 בקוריאה, נכנסה ביום, עד כמה שאני זוכר, 18 בפברואר, נכנסה לכינוס שהיה לכנסייה הזאת. דרך אגב, לכנסייה הזאת יש סדר גודל של 200 אלף מאמינים בקוריאה, ועוד כנסיות בכל העולם המערבי, עם עוד כמה עשרות אלפי מאמינים. זה עסק גם לא קטן וגם כנראה רווחי. היא נכנסה לכנסייה כשהיא הייתה מנוזלת, והיא אמרה, טוב, מנוזלת זה יעבור. הם יושבים שם בכנסייה, היה כינוס של כל הכנסייה הזאת של שינצ'ונג'י בדגו, בעיר דגו, זה עיר שנמצאת 300 קילומטר מדרום לסאול, עם עיר עם 2.5 מיליון תושבים. נכנסה לכנסייה, העבירה שם, יש טוענים שנכנסה שהיו שני אירועים, העבירה שם, הייתה שם באחת המיסות או באחת התפילות. הם יושבים, החברה האלה יושבים מאוד מאוד צפופים אחד לשני, ככה הם נוהגים אצלהם בקאט הזאת, וקוריאנים שמכירים אמרו לי שגם הם יושבים צמודים אחד לשני, וגם צועקים אחרי כל משפט של המנהיג או של מי שמנהל את העסק הזה, צועקים אמן בצרחות. כשהיא יצאה משם, היא עדיין לא ידעה שהיא חולה, היא הובחנה כחולה רק יומיים או שלושה אחרי זה, ואז בערך ב-21-22 התחילה קפיצה מטורפת בכמות הנדבקים, שכל הנדבקים היו חברים בכנסייה. עכשיו, האנשים האלה גם הלכו, האנשים של הכנסייה גם הלכו לאיזו הלוויה של מישהו, שהייתה יומיים או שלושה אחרי זה, ולאט לאט התחילו לראות שכל החברים, כל האנשים שהיו בהלוויה, התחילו להידבק ולהדביק את הקרובים שלהם. זאת הייתה פריצת הדרך של המגפה בקוריאה, הפריצה הגדולה, ומאותו זמן התחלנו לראות הידבקויות של 500 אלף איש ביום, וזה בדיוק היה המצב שהקוריאנים, אנחנו אנשים בעולם חשבו שהקוריאנים איבדו שליטה על המגפה. מכיוון שהגישה הקוריאנית, כמו שאמרתי, הגישה שלהם, גישה של התקפה מול הנגיף, הם פשוט התחילו לעשות בדיקות, והם קלטו מהר מאוד שהכל מגיע לאותו אירוע בכנסייה, והם ביקשו מהכנסייה, הם אמרו, אוקיי, כל החברים שלכם התחילו להדביק אחד את השני, כי הם התחילו גם ללכת לכנסיות ביום ראשון אחרי זה, או בכינוסים אחרי זה, ולהדביק אחד את השני. ואז הממשלה אמרה, אוקיי, עכשיו צריך לעשות, הגישה הקוריאנית היא לאסוף מודיעין באמצעות בדיקות, ולהתחיל לתחם בעצם את מה שהם קוראים את ה-cluster infection. ברגע שאתה מזהה הידבקות, אני קורא לזה, אולי אפשר לקרוא לזה אשכול הדבקה, הם פשוט באמצעות הבדיקות שלהם בצורה מאוד מאוד מתוחכמת יודעים לבודד את האשכול ולשים אותו בבידוד. ברגע שאתה מבודד את האשכול, אתה מונע את ההידבקות, את ההפצה של ההתרחבות של האשכול הזה והפצה שלו לאשכולות אחרים. כי המשחק באותו רגע הפך להיות משחק אחר מהמשחק של לבודד איש איש ולבדוק מי מגיע מחול שהוא נדבק. מה שבאותו יום הופצה על ידי הכנסייה הנחיה לא לשתף פעולה עם הממשלה, ולא לדווח, שואלים אותך אם אתה חבר בכנסייה, אסור להם להגיד בכנסייה, אסור להגיד שאתה חבר בכנסייה. אז ביקשו מכל החברים לא להגיד שהם חברים בכנסייה, ולא לדווח איפה הם היו. ומבחינת, כמובן שמבחינת הממשל בקורה, זה היה בלתי אפשרי, כי אתה לא יכולת לזהות איך מתפתחת המגפה. נכון להיום, עד היום שיש 9,000 נדבקים בקוריאה, 80% מהנדבקים נמצאים בעיר דגו ובמחוז בקיונגבוק דו, זה הפרובינציה שנמצאת באזור מסביב לעיר דגו, והם היו חייבים כמה שיותר מהר לזהות את למפות את ההתפרצות ולהכיל אותה. אז נתקבלה החלטה שאת כל חברי הכנופיה הזאת חייבים לתחקר ולבדוק, והם התחילו להתחבא. והייתה פשוט, הוציאו צווים והיו צריכים לפשוט על המטה של הכנסייה בסאול ולהוציא משם מהמחשבים את הרשימה של כל האנשים, 200 אלף איש, ולהתחיל לזהות את האנשים ולרדוף אחריהם ולבדוק אותם ולשים אותם בבידוד. וזה בעצם, זה אחד התהליכים הכי הכי כבדים בקמפיין הזה, לתפוס את האנשים, ששייכים לכנסייה, לבודד אותם ולהכיל את ההתפרצות, כי באותו רגע שהעסק הזה התחיל לצאת מהכנסייה החוצה, אז התחילו חיילים בצבא הקוריאני, התחילו להידבק, הם היו בבית והאבא שלהם או אמא שלהם חבר בכנסייה, ואז העסק הזה התחיל לצאת משליטה. למזלם, הם התחילו לעשות, לקח איזה שבוע או משהו, אבל באמת יתרו את כל מי שצריך, הכניסו אותם להסגרים, על הדרך גם המון המון אנשים הבינו שהדוד שלהם או אבא שלהם או הבן שלהם חבר בכנסייה שינצ'ונג'י, שזה אולי עזר קצת להפצת הידע בקוריאה, הידע המשפחתי, ואז הגיע השלב, וכמובן שאימו על על אותו בן אדם שהוא סוג של שכיב מרע, הוא לא בדיוק במצב בריאותי הכי טוב, למרות היותו בן על מוות. לפי התמונות לא נראה לי שהוא ישרוד אותו מדי שנים, אבל אנחנו נבחן את העניין הזה. הוא נאלץ בסופו של דבר לעמוד מול האומה, מול כל האומה הקוריאנית, לכרוע ברך ולבקש סליחה על ההתנהלות הזאת, שהיא הייתה לא אחראית לחלוטין, והוא אפילו הציע תרומה של בערך 10 מיליון דולר למלחמה בנגיף, ועד היום אני חושב שסירבו לקחת את התרומה, ועדיין יש כוונה להעמיד אותו לדין פלילי, כי זה דברים שלא משחקים עם הממשלה בקוריאה בשטויות האלה.
תקופת הדגירה היא בין 14 יום ל-21 יום. עכשיו, אם בסופו של דבר תעשה בידוד של שבועיים לחלק הארי של האוכלוסייה, כל מי שמודבק, או אפילו לא יודע שהוא מודבק, או שיהיו לו סימפטומים או שהוא יתגבר, ואז בעצם קטמת את האפשרות של ההתפשטות האקספוננציאלית, של בן אדם מדביק עוד 2 ו-4 וכאלה. אתה לא חושב שכמו שהשיטה שהיא כרגע בישראל, שבזמן שאנחנו מדברים הפחיתו מאוד הפעילות, כל האנשים שיכולים להישאר בבית נשארים, ואז בתוך תקופה של שבועיים סגרת את רוב תקופת ההדבקה. אתה חושב שזו שיטה כאילו אגרסיבית וסתם לא יעילה, או שיש משהו מאחורי זה?
תראה, אני חד משמעית לא מומחה למגיפות, ולא, אין לי מושג, לא למדתי אף פעם אסטרטגיה של דיכוי מגיפות. הדבר היחיד שאני יכול להציע זה להראות איך עושים את זה קצת אחרת, או במקום קצת אחר. זה לא בטוח הגישות הקוריאניות שהן מתאימות לנו, אבל יכול להיות שמישהו צריך להסתכל ולראות אולי יש דברים שכן מתאימים, או כן דברים שאפשר לקחת. אני חלילה לא בפוזיציה לא לבקר אף אחד ולא להגיד מה יותר טוב, זה פשוט הדבר היחיד שאני מנסה להתמחות פה בימי חלדי, או לפחות ב-20 ומשהו שנה האחרונות, זה להבין קצת יותר טוב את הקוריאנים. ומה שאני מציע זה פשוט אני יכול לשקף מה עושים שם, לתת לכם להציץ איך העסק הזה מנוהל במקום אחר בעולם, עם עם אחר, עם תרבות אחרת, אבל בלי סגרים ובלי למנוע כניסה של אף בן אדם מארץ זרה לתוך המדינה. זה משהו, זה כבר הצהרה, זה לא סוג של, זה לא סוג של טיפול במגפה, זה סוג של ערכים. שאני מגיע אליי אורח, אני אף פעם לא אומר לו אתה מנוע כניסה, אתה לא נכנס לפה יותר. זה גישה אחרת לטיפול, ומה שיפה בכל העסק הזה, שזה עובד. כלומר, אתה רואה, אני סתם להמחשה, כאילו, אנחנו מסתכלים מה קורה אצלנו, וכשמשווים תמיד ואומרים, מה אתה רוצה, חייבים לעשות את זה, תסתכל מה, אתה רוצה להיות כמו איטליה, אתה רוצה להיות כמו ספרד, אתה רוצה להיות כמו ארצות הברית. אני לא רוצה להיות כמו איטליה וכמו ספרד וכמו ארצות הברית, אבל אני בהחלט חושב שאפשר להסתכל גם במקומות אחרים, איך עושים את זה אחרת ומצליחים. קוריאה הייתה המדינה השנייה ברשימה אחרי סין, בעוצמה ובאלימות של ההתפרצות, ובצורה מאוד, מאוד חכמה ומאוד שלווה, מתוכננת עם מפקד ועם תוכנית ובצורה מאוד אגרסיבית מהבחינה שלהם, הצליחו לעשות את זה. אם אתה, אני מקווה שזה לא יתפרץ, אתה יודע, גם הקוריאנים לא אומרים אנחנו שקטים היום, הם לא אומרים אנחנו אוקיי, השתלטנו למגפה, אנחנו רוכבים עכשיו על השטן הזה ואנחנו מכוונים אותו. הם יודעים שזה יכול לערוב להם בכל פינה ולהתפרץ מחדש, והם עדיין כולם באלרט, עדיין כל קוריאה עומדת במה שנקרא בדגל אדום, אבל עדיין רואים שזה גישה אחרת לניהול של הדבר הזה. להגיד שזה מתאים לנו, לא יודע. להגיד שאפשר להסתכל על זה וללמוד משהו, חד משמעית.
ברמה, אתה חושב שזה ישפיע באיזושהי צורה על הבחירות שמתחילות באפריל? זה יהיה חיובי לטובת הממשלה, זה יהיה לנגדם? מה קורה באופוזיציה? אנחנו רואים שפה בתקשורת גופים שונים בפוליטיקה מתחילים לדבר על כן זכויות אזרח ולא זכויות במדינת ישראל, כן פגעו לנו בדמוקרטיה. יש איזושהי תגובות מהאופוזיציה בקוריאה? איך מתנהלים בתקופה כזו שיש בחירות עוד 3 שבועות לפי התאריך שאנחנו היום?
כן. קודם כל, משהו יפה, עוד משהו יפה, שבקוריאה בכלל לא חשבו שצריך לבטל את הבחירות. הם אמרו, אוקיי, אנחנו, יש בחירות, אנחנו צריך להבין, זה מה שיפה שבקוריאה החליטו שעושים את הבחירות האלה, זה הבחירות השניות בחשיבותם, לפחות השניות, אם לא זהות בחשיבותם לבחירות לנשיאות, זה הבחירות לפרלמנט הקוריאני, מתקיימות פעם ב4 שנים. וככה נקבע הרכב של הפרלמנט, שזה בחירות מאוד מאוד חשובות. קוריאנים החליטו, זה מספיק חשוב כדי שנעשה את הבחירות. ואיך נעשה? פשוט נתכנן את זה בצורה מסודרת, ונוודא שלא יהיו הידבקויות, וזה לא יהווה סכנה לאזרחים, ונקיים, החליטו, מקיימים את הבחירות במועדם. שזה, אם מישהו בארץ חושב על בחירות רביעיות, לא שאני ממליץ, אולי הוא יכול לראות. אולי הוא יכול ללמוד מהקוריאני. אבל זה עוד פעם, זה גם מראה על ההבדלים בגישה של הגישה לעסק הזה. עכשיו, יש, מה שמעניין בקוריאה, מי שלא הבין, כתבה לי מישהי פעם באיזה פוסט בפייסבוק, טוב, מה אתה רוצה? זה מדינה דיקטטורית והורגים שם אנשים ברחובות. אנשים לא מבינים שקוריאה זו מדינה דמוקרטית לחלוטין. שיש בה פוזיציה ויש בה עיתונות לוחמת, ולפני 3 שנים הם יצאו לרחוב וטיסו נשיאה מכהנת לכלא ל-24 שנים, והנשיא שקדם לה גם נכנס לכלא ל-12 שנה עכשיו. אין להם, הם מאוד מאוד חשוב להם זכויות של האזרח והיכולת ביטוי, יש שם עיתונות לוחמת, יש שם פרקליטות מאוד מאוד חזקה, לא פרקליטות, אלא תביעה כללית מאוד מאוד חזקה, עדיין, ויש גם אופוזיציה, אבל עדיין האופוזיציה שקיימת, שמנסים להגד כוחות לקראת הבחירות, היא עדיין רעשנית. זה דרך אגב מאוד, זה קצת פחות אופייני לארץ. אני פעם, שקוריאנים אמרו לי, תקשיב, שהקואליציה בקוריאה כל הזמן צועקת, למשל, למה אתם לא סוגרים את הכניסות מסין? איזה מין דבר זה שיש בסין אלפי נדבקים, הרוגים, ואתם עדיין מאפשרים לאנשים להגיע מסין? ואני אמרתי להם שבדרך כלל בישראל, שיש מלחמה, אנחנו אף פעם לא מבקרים את הממשלה, עד שלא תעבור למלחמה. וזה דרך אגב משהו מאוד מאוד מעניין, שאצלהם הם תוקפים על המקום, הם לא מחכים עד שיגמר, לתת לממשלה לטפל, הם אונליין יורים את כל התחמושת, גם תוך כדי לחימה, אולי בגלל שהרבה שנים הם לא נלחמו, הם נותנים לאמריקאים להילחם בשבילם, אבל הנה למשל דוגמה, אבל האופוזיציה שם כל הזמן בביקורת, וכל הזמן מתלוננת, העיתונות בקוריאה יכולה להתלונן כל הזמן על כל מיני דברים, גם תוך כדי מאבק במגפה, אבל בסך הכל יש אמון בשלטון, מכיוון שהשלטון מאוד מאוד שקוף, עדיין העם הולך אחרי ההמלצות. עד היום גם המלצה של סגירה של מוסדות מסוימים, למשל מועדוני לילה, חדרי משחקים שמפורסמים עוד בקוריאה, וכל הילדים והנוער הולכים לשם לשחק, כל היום משחקי מחשב, ביקשו לסגור אותם, אף לא הוציאו צו לסגור אותם, ולא אמרו שהמשטרה תבוא, פשוט המליצו יש עכשיו בקוריאה שבועיים של הסגר מרצון, שאמרו בואו נסגור את כל הכנסיות, את מכוני הספורט, את המועדוני לילה, את כל המקומות האלה של ההתקהלויות, נשתדל להיות כמה שבבית. אז ההמלצה של הממשלה למשך שבועיים שהתחילו ביום שני, זה בשביל להגיע כמה שיותר מוכנים, א', לבחירות, ב', ללימודים שמתחילים, צריכים להתחיל ב-4 באפריל. עדיין רואים את כל העם, עם כל הקולות שיש מכל המתנגדים מהאופוזיציה, שכמובן לפני הבחירות תשתדל לעשות כמה שיותר רעש, עדיין אנחנו רואים את האנשים רותנים, אבל עדיין משתדלים לקיים את מה שממליצה הממשלה.
רותנים בתוך התלם.
כן, בדיוק. כן, מה שכן, לגבי הכנסייה, שינצ'ונג'י, הלקח החשוב פה, אני לא, אתה יודע, בהתחלה אמרתי, טוב, אם כל אלה נדבקו, כנראה שהם צריכים לבדוק עם האל שלהם מה קורה לגבי הדבר הזה, אבל זה כמובן במילתא דפתיחותא, זה לקח חשוב מאוד גם לאנשים שלא מאמינים בכתות נוצריות, שזה לא משנה במה אתה מאמין, אתה לא יכול להילחם בנגיף באמצעות אמונה, רק באמצעות אמונה. ואני פשוט, אני רואה מול העיניים מה יכול להיות, כי אני הייתי שם, מה יכול להיות באוכלוסיות מסוימות פה אצלנו בארץ, שלא מוכנות לקבל על עצמם עול מלכות, ומאמינות שבאמצעות עול מלכות שמיים הם ינצלו מהדברים האלה. זה לא קרה אף פעם, רק באמצעות אמונה באל עליון, וזה לצערי גם לא יקרה גם הפעם, וזה חבל. זה פשוט, אני רואה את ההתפרצות מול העיניים, זה פשוט, זה יכול להיות נורא והיום.
בסדר גמור, איציק יונה, המון 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 תודה. אנחנו נקווה שזה יעבור עלינו יעבור עלינו מהר, ושהאנושות לא תושמד באמצעות הקורונה. מי שמקשיב לפרק, כרגיל, אם אתם מקשיבים לו בעתיד והאנושות תושמדה, אז יכול להיות שהיינו צריכים לעשות יותר כמו הקוריאנים. זהו, מקווה שאתם שומרים על הנדלן שלנו טוב, אחרי שהתפנה קצת השטח בארץ. איציק, המון המון תודה. אם תרצה אנחנו נוסיף את הפרטים, או מי שרוצה להתייעץ איתך בשביל העסק שלו, מי שיש לו פעילות, אז אם איציק ירצה אנחנו נוסיף פרטים בפוסט עצמו, והמון המון תודה.
תודה לך יואב, ורק להזכיר לכולם שאנחנו מדברים מתוך הבידודים, כל אחד בידודו הוא.
כן.
הם כולם מוזמנים, אנחנו מוציאים כל יום עדכון יומי על המתרחש בקוריאה באמצעות הפייסבוק שלנו, באמצעות הבלוג שלי שנקרא קוריאנים, אז מי שמעניין אותו יכול להתעדכן, וכמובן להיות מנויים על ירחון קוריאה לעסקים שיוצא פעם בחודש, ומסכם כל מה שקרה בקוריאה במהלך החודש, ובעברית, אז כמובן נשמח לראות אתכם בין קוראינו. זהו, שיהיה פסח שמח.
שיהיה לכולנו פסח שמח ובריא ולא מבודד. תודה רבה.
אמן, אמן. תודה, תודה.